הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא. נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני, בדף למד א', פרק חמישי, פרק מעשר שני בתחילת הלכה ג'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אברהם יצחק בן רב חיים יהודה הלוי וטלי בן אברהם. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני פדיון רווי. שוב, מה זה רווי? זה הפירות של השנה הרביעית, הלא בשלוש שנים הראשונות הפירות המעולה ואסורים לא רק באכילה אלא אף בהנאה. בשנה הרביעית, לעומת זאת, יש לפירות קדושה כקדושת מעשר שני, ויש להעלותם ולאוכלם בירושלים, ואם הוא לא יכול להעלותם, הרי שהוא יכול לפדותם על ידי כך שהוא פודה אותם על פי הערך שלהם בתוספת חומש. אומרת המשנה, כיצד פודין נטע רווי? מניח את הסלע על פי שלושה אנשים היודעים ומצויים במסחר, במחירת וקניית הפירות הללו, שיודעים לעמוד את המחיר בצורה נכונה, ואומר כמה סלים של פירות אדם רוצה לפדות לו בסלע, כאשר הפירות עדיין מחוברים לאילן, על מנת להוציא יציאות מביתו, כלומר בתנאי שהוצאות כל מה שקשור בגידול הפירות ולקיטתם יהיו מכיסו. אותם הבקיעים צריכים להעריך את שווי הפירות, פירות הרווי, בניקוי ההוצאות של הגידול והלקיטה, ולאחר שהם שמים את עלי הפירות כמה ראוי לקנות בסלע, מניח בעל הפירות את המעות כפי ששמו את שווי כל פירותיו בניקוי ההוצאות, ואומר כל הנלקט מזה, כלומר כל פירות הרווי שנלקטו מסלע זו, יהיה מחולל על המעות האלו מכך וכך סלים בסלע, על פי החשבון של כמות סלי הפירות ששמו הבקיעים בתמורה לסלע. ועל ידי כך הוא פודה את פירות הרווי, ואז מותר לאכול את הפירות שיצאו לחולין מחוץ לירושלים, ואילו את המעות יש להעלותם לירושלים ולקנות בהם דברי מאכל שמותר לקנות באותן המעות. ואומנם גם בפדיון פירות מעשר שני צריך לשום את הפירות על פי שלושה, אולם דין זה נאמר רק במקרה שאין דמי הפירות ידועים. לעומת זאת, המשנה שלנו שעוסקת בפירות רווי אינה מחלקת בין מקרה שדמי הפירות ידועים לכל, או למקרה כפי שראינו שאינם ידועים או כן ידועים. תמיד צריך לעמוד על פי שלושה, זה ברווי, בניגוד לדין של פירות מעשר שני. אומרת המשנה בשביעית שהשדות אינן נאבדות ואינן נשמרות. מה דינם של פירות רווי שגדלו בשנה השביעית? פודהו בשוויו המלא, והוא לא יכול לנקות מהמחיר המלא את שכר הוצאות ולקיטת הפירות. כלומר, בשנת השמיטה אי אפשר לעשות זאת, שהרי בשנה זו הקרקע אינה נאבדת ואינה נשמרת. וגם אי אפשר לנקות בשנה זו את הוצאות ליקוד הפירות, כי בשנה זו כל אדם מלקד את הפירות לעצמו, ואל לו לזכור פועלים לשם כך. מכיוון שבשנת השמיטה מחיר הפירות נקבע ללא ניקוי ההוצאות, הרי שלא צריך לשום על פי שלושה, אבל מכל מקום יש צורך בשומה על פי אחד, כך סבור התפארת יעקב. אומרת המשנה, אם היה הכל מופקע, כלומר אם הייתה שדה הפקר ובא אדם וזכה בפירות הרווי, אין לו, כלומר הוא לא יכול לנקות ממחירם, אלא שכר הוצאות על הכיתה ולא שכר שאר ההוצאות, לכן אין לו אלא שכר על הכיתה. הפודן את הרווי שלו מוסיף עליו חמישיתו, בין שהוא שלו ובין שניתן לו במתנה, תמיד צריך להוסיף חומש. כלומר, היות ופירות רווי דינם כפירות מעשר שני, שכאשר פודה פירות רווי צריך להוסיף חומש על דמי הפדיון, ואילו כשפודה פירות רווי של אחרים אינו מוסיף חומש, לכן המשנה מדגישה שבין שלו, בין שניתן לו במתנה, עדיין הוא צריך להוסיף חומש. והמשנה שלנו, כדעת רבי מאיר, שסבור שמתנה אינה כמכר, ולכן למרות שאסור למכור רווי, מוטל לתת אותו במתנה. אומרת המשנה, ערב יום טוב הראשון של פסח של השנה הרביעית ושל השנה השביעית ממחזור שנות השמיטה, היה אז מתקיים מצוות ביאור מעשרות, כלומר לא במחזור שמיטה של 7 שנים, בניקוי השנה השביעית שלא חלים עליה דיני מעשרות, יש בשש שנים דיני תרומות ומעשרות, והשש שנים מחולקים למחזורים של 3 שנים כל אחת. בשנה הראשונה והשנייה במחזור הראשון מפריש מעשר שני, בשלישית מעשר עני במקום מעשר שני. בשנה הרביעית והחמישית מפרישים מעשר שני ובשישית מעשר עני. והיות וחובה על בעל הבית להיזהר שלא להשות מעשותיו אצלו, עד ערב הפסח שחל לאחר כל מחזור של 3 שנים, כלומר פסח שחל בשנה הרביעית והשביעית לשמיטה, שאז מגיע את הביור, אם נותרו בידיו מעשות בשד הביור, עליו לבערם מן הבית. ואומנם מדאורייתא הזמן ביור המעשות הוא חג הפסח, אולם חכמים הקדימו את זמן הביור לערב הפסח. הטעם לכך הוא, מפני שכפי שיבואר בהמשך המשנה, יש מעשות שמצוות ביורם הוא על ידי שרפה ושרפתם מסורה ביום טוב. היות וכך, הקדימו חכמים את זמן הביור לערב פסח, לערב יום טוב. אומרת המשנה, כיצד היה הביור נותנים תרומה או תרומת מעשר לבעליה, ומעשר ראשון לבעליו, כלומר לכהנים, ללוויים, ומעשר עני לבעליו, כלומר לעניים, מעשר שני והביקורים מתבערים בכל מקום, כלומר יש לבערם לחלוטין מן העולם. רבי שמעון אומר, הביקורים ניתנים לכהנים כתרומה ולא צריך לאבדם. התבשיל שמעורב בחולין ומעשר שני בית שמאי אומרים, צריך לבער את כל התבשיל. אולם בתילל אומרים, הרי הוא כמבואה, הריות והמעשר שני מעורב בתבשיל, הרי דינו כאילו הוא כבר התבער. מי שהיו לו פירות מעשר שני בזמן הזה שבית המקדש לא קיים, ואם כן אין כבר דין של אכילתם בירושלים. אמנם מהבבלי, בזבחים דף סמך מבואר, שיתר אכילת מעשר שני בירושלים אינו תלוי בקיומו של בית המקדש אלא בקיום המזבח, שכאשר המזבח קיים למרות שבית המקדש לא קיים. הרי שמותר לאכול מעשר שני בירושלים בתוך החומה וגם להפך. אבל למעשה, כאשר נחרב בית המקדש, הרי שנחרב גם המזבח עמו, ולכן כבר אין יתר אכילת מעשר שני בירושלים. אז מה הדין אם יש לאותו אדם פירות מעשר שני והגיע שעת הביאור, בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף, ובית הלל אומרים אחד שאין כסף ואחד שאין פירות, לא משנה אם חיללת את קדושת המעשר שני על מעודו שלא חיללת, הרי שאין היתר שימוש במעשר שני ולכן אין עניין לחלל. לכן יש לבאר את הפירות עצמם ואין דין חילול, עד כאן ראינו בסייעת את שמי הדברי המשנה. אומר הירושלמי, ראינו במשנה, בתחילת המשנה, שהאדם לוקח 3 שמאים שבודקים כמה אדם רוצה לפדות בסלע, לקח לו בסלע, כלומר אותם הבקיעים, אותם השמאים, צריכים לשער כמה סלי פירות כאלו אדם מוכן לשלם עליהם סלע. אמרה המשנה, אין לו אלא שכר לכיתה, אין לו אלא שכר הקיצה, כלומר שכר תלישת הפירות מן האילן. שם בהמשך עוסקת המשנה באותו אדם שזכה בפירות רווי של הפקר, ואז הוא מנקה ממחיר הפדיון רק את שכר הלקיטה ולא את שכר גידול הפירות, כי הוא לא הוציא אותם. רבי יושע עם הפקלטה איסטוננסי היה מזמן 3 סוחרים, 3 שמאים, ומפרק על פומון ועל פיהם היה פודה. ראינו בהמשך המשנה ערב יום טוב הראשון של פסח של השנה הערבית והשנה השביעית התקיים המצוות ביום, מביא ירושלמי את הפסוקים שמשם נלמדים מצוות הביאור, כתיב מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר, והיתום והלמנה שבשעריך ואכלו וסבהו. וכתיב כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי לגר וליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך וסבהו. מהפסוקים הללו למדנו על חיוב ביור מעשרות בשנה השלישית. אבל עדיין אין אנו יודעים כיצד מתקיימת מצוות הביאור. אומר הירושלמי, אם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק האחרון, כי תחלה לעשר, יכול פעם אחת בשבוע, אם רק בשנה השלישית, את חייב לבאר את המעשות ולהפריש מעשר שני, מעשר עני. תלמוד לומר מקצה 3 שנים, כלומר אחת ל3 שנים ולא אחת ל7. כיצד מתקיים הדבר? אלא בשלישית ובשישית, 2 פעמים בשבוע. כלומר פעמיים ב7 שנים. בשנה השלישית והשישית מתקיימת מצוות הביאור. אומר הירושלמי, או קורא אני ראש השנה, יכול שהפסוק יתחלה לעשר בשנה השלישית, כיוון בראש השנה את חייב לבאר את המעשרות, תלמוד אומר מקצה 3 ואין מקצה אלא בסוף, כלומר בסוף השנה את מבאר, ואין את מבאר בראש השנה השלישית, אלא בסוף השנה השלישית. כלומר ודאי שראוי להזדרז ולצד את המעשרות מוקדם ככל האפשר, אבל דין הביאור לא מתקיים בראש השנה, היא בסוף שנה יכול כיוון בראשה של הרביעית ובראשה של השביעית, הרי הסוף השנה השלישית וסוף השנה השישית, זה תחילת הרביעית ותחילת השביעית, האם אז את חייב לבאר את המעשרות? תלמוד לומר, כי תחלה לעשר את כל מעשרת בועתך בשנה השלישית, כשתחלה לעשר את כל הפירות של השנה השלישית. והרי פירות השנה השלישית נלקטים ומתעשרים בשנה של אחריה, יוצא שזמן הביור הוא לא בשנה השלישית, אלא בשנה הרביעית, הרי פירות שגדלו ונלקטו בשלישית, הרי דין המעשרות שלהם זה לפי השנה הבאה. אם כן, מצוות ביאור המעשרות היא בשנה הבאה. שהרי כפי שלמדנו לאל, ביאור מעשרות נוהג בסוף כל שלוש שנים. לכן, כשם שפירות השנה השלישית נלקטים ומתעשרים בשנה הרביעית, ואם כן יוצא שזמן ביאורם בשנה זו, גם פירות השנה השישית נלקטים ומתעשרים בשנה השביעית, ולכן זמן ביאורם בשנה זו. והפסוק מתבהר כך, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך שגדלה בשנה השישית, כלומר בשנה הרביעית, או אז תתקיים מצוות ביאור. שאלה ירושלמי, אי כשתחלה לעשר את כל הפירות, יכול אפילו בחנוכה של השנה הרביעית, שהרי בזמן זה כבר מסיימים ללקט ולעשר את כל פירות השנה שעברה? לכן אמרה התורה, מקצה שלוש שנים. מה זה מקצה שלוש שנים? נאמר כאן מקצה ונאמר להלן במצוות הקן מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה מקץ שנאמר להלן במועד, אף כאן מה זה במועד, כלומר בחג. אומר הירושלמי, אם המקץ שנאמר להלן בחג הסוכות, האם נאמר שכפי שמצוות הקן מתקיימת בחג הסוכות, אף כאן מצוות ביאור תחול בחג הסוכות, למה לא אומר כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך? זמן הביאור הוא לאחר שסיימת את הפרשת המעשרות מפירות השנה השלישית בשנה הרביעית, ומתי הוא רגל שקלה לעשר את כל הפירות? זה בפסח של השנה הרביעית. לכן יוצא שמצוות ביאור מעשרות זה בחג הפסח של השנה הרביעית, לא בסוכות ולא בשנה השלישית. אומר הירושלמי, כתוב בפסוק מקצה שלוש שנים, תוציא את כל מעשרת תבואתך בשנה היא בשנה, היא עד זקוק לבערו, והיא עד זקוק לבערו בשאר כל השנים. אין דין ביאור מעשרות בכל השנים. כלומר, בשנה הרביעית והשביעית חייבים לבאר את המעשרות של כל השנים הקודמות. אבל בשאר שנות השמיטה אין חיוב לבאר את המעשרות של השנים שקדמו להן. בשנה היא מבאר הירושלמי עד זקוק לבאר. אבל אין עד זקוק לבאר ירק שצמח מראש השנה של השנה הרביעית עד הפסח של שנה זו. ירק הזה מתחייב בביאור רק אם נשאר עד הפסח של השנה השביעית, כי זה הזמן הבא שלו. כלומר, הברייתא דורשת מהפסוק שרק ירק שגדל בשנה השלישית. רק ירק הזה חייב בביאור מעשרות בפסח של השנה הרביעית. אבל ירק שגדל לאחר ראש השנה של השנה הרביעית, הרי שהוא לא נכלל בחיוב הביאור של השנה הזו, אלא רק בחיוב הביאור הבא. מתי זה? הזמן הבא. זה בשנה השביעית. חברי הבני הישיבה אמרי אמרו שאינו מתוודה ברביעית על מעשות שהופרשו מירק שגדל בשנה הרביעית, אלא בשביעית. מדוע? כי פירות השנה הרביעית, זמן הביאור שלהם זה השנה השביעית. אמר רבי אילה, אם הוא לא יפריש מעשות מאותו ירק שגדל בשנה הרביעית, הדין הוא שאינו מעכב וידוי ברביעית, אלא בשביעית, שאם הוא לא יפריש מירק זה מעשות כדין, אסור לו להתוודות בשנה השביעית. מנפק מבנאון, מנפק מינה, בין רבי אילה לחבריה לבני הישיבה. הרי כולם מסכימים שהזמן הראוי לוידוי זה רק בשנה השביעית ולא ברביעית. מתרץ הירושלמי, מנפק מינה, תהיה מה קורה אם הוא כבר עבר ונתוודה בשנה הרביעית. על דעתיון לחבריה לפי שיטתם של חבריה בני הישיבה פסול. כל זמן שהוידוי של הירק הזה הוא בשנה השביעית, הוא יתוודא עליו ברביעית, זה פסול. אולם על דת דרבי אילה, לפי שיטת רבי אילה, אז הוידוי הזה יהיה קשר והוא לא חייב להתוודות שוב בשנה השביעית. כי רבי אילה לא אמר שזמן הביאור אינו בשנה הרביעית. הוא אמר, אם לא ביארת את המעשרות, זה לא מעכב את הוידוי של הרביעית. וצריך להתוודות בשנה השביעית. לכן אם למעשה הוא כבר ביאר בשנה הרביעית והתוודה, הרי שהוידוי קשר, והוא לא צריך לחזור ולהתוודות בשנה השביעית. אומר הירושלמי, בשנה היא את מוציאו מן התמי על הטהור, ואין את מוציאו בשאר כל השנים מן התמי על הטהור. מה ביאור הברייתא? אמר רבי אלעזר, כן אם עתיד, כך כוונת הברייתא. בשנה היא, כלומר בשנה השלישית שאז יש להפריש מעשר עני, את מוציאו ממקום טומאה למקום טהרה. כלומר, אם אתה נמצא נניח בבית הקברות שזהו בגדר מקום טומאה, הרי שאתה מחויב להוציא משם את הפירות ולהניחם במקום טהור, בכדי שגם כהנים עניים יוכלו לבוא וליטול את אותם הפירות. ואין את מוציאו בשאר כל השנים ממקום טומאה למקום טהרה, שהרי מעשה ראשון ניתן הלווים, והלווי יכול להיכנס למקום הטומאה ולטלו משם. את ידי רבי אלעזר כמעט דאמר אין מוציאין מעשר לכהונה. שיטתו עולה בקנה אחד עם שיטת רבי אלעזר שהוא סבור, שמעשר ראשון ניתן ללווים ולא לכהנים, כי אם מעשר ראשון היה ניתן גם לכהנים וגם ללווים, הרי שהיה מוטלת עליו החובה להוציא את הפירות למקום טהור בכדי שהכהנים יוכלו לטלם. הרי ללווים מותר להם להתאמה וכהנים לא. ביום או בימיו של רבי יושע בן אבי ביקשו להימנות ולהחליט להכריע שלא ליתן מעשר ראשון לכהונה אלא רק ללוויים. אמרין מן ייטול מי ייכנס רבי יושע בן נבי. דו מסייע ללוואי, הרי הוא לביו בוודאי סייע ללוויים. על בא רבי יושע בן נבי ונכנס לבית המדרש, ודווקא הפוך, וסייע לכאן, נסייע לכהנים, ואמר ב-24 מקומות, בתנך נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. יוצא שמעשר ראשון זה גם לכהנים ולא רק ללוויים. רבי בנימין בר גדול ורבי יחיא ונתיב נשו יחד ואמרין והכתיב עלו נאמר בפסוק בנחמיה י' והיה הכהן בן אהרון עם הלוויים בעשר הלוויים, משמע שגם הכהנים קיבלו מעשר ראשון. דוחה ירושלמי את הרעיה ואומר ליתן לו תרומת מעשר, לא הכוונה של הפסוק שהם קיבלו הכהנים מעשר ראשון, כי מעשר ראשון ייתכן והיה מיורד רק ללוויים, אלא הם קיבלו תרומת מעשר, והכתיב הלוויים יעלו את מעשר המעשר לבית אלוקנו אל הלשכות לבית האוצר, משמע שהפסוק מדבר על תרומת מעשר שהלוויים מפרישים בכדי לתת לכהן, אבל לא הכוונה שהכהנים קיבלו מעשר ראשון. רבי יונה וחבריה ובני הישיבה, אחד מינון אמר לבני לוי, מה תלמוד לומר ולבני לוי? למה הפסוק אמר ולבני לוי? אלא מכאן שנותנים מעשר ראשון לכהונה, ולכן הפסוק אמר ולבני לוי לחבר את הפסוק הזה לפסוק הקודם שעסק במתנות הכהנים. וכאן האחר אמר אפילו לעת כתיב אלא לבני לוי, גם אם לא היה כתוב ולבני לוי, היה ברור שנותנים מעשר ראשון לכהונה. מדוע? אילו מאן דאמר, אם אדם היה אומר פלן ברי יישא מי כמעט פלן פלוני בני יקבל נכס פלוני, ושאר נכסה ירשו בני בשווה דין מלון נשא רימון. האם נאמר שהבן שהוזכר תחילה לא יקבל חלק גם בשאר הנכסים? בוודאי שכן, כי הוא בכלל הבנים. הוא לא אמר ראשון נכסה ירשו יתר בניי. הוא אמר ראשון נכסה ירשו בניי, הוא חלק מהבנים, אז הוא מקבל גם את החלק היהודי שאבא שלו נתנו, והוא גם חלק מהבנים ביתר החלוקה גם כאן. למרות שהקדימה התורה ונתנה לכהנים בתנות המיוחדות, זה לא אומר שממעשר ראשון הם לא מקבלים. מדוע? כי הם חלק מבני לוי, הרי הכהנים הם משבט לוי. אז מגיע להם גם וגם, גם תרומה גדולה, גם מעשר ראשון, וגם מעשר מן המעשר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. יהיו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...